פרק ל"ג, פסוק נ"א. ראינו את זה פעם שעברה. אנחנו נמצאים, הייתי אומר, בסתח הערכות לפני כיבוש הארץ. דהיינו באבות מואב על ירדן יריחו, וכאן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כשאתם עוברים לארץ כנען, תדעו לכם, מה צריך לעמוד לנגד העיניים שלכם זה לכבוש את כל הארץ. לא את חלקי הארץ, אלא לכבוש את כל הארץ. ככה הוא אומר. ואם לא, הוא אומר, אז הוא מביא את רש"י, נקרא את רש"י. כי אתם עוברים את הירדן בפסוק נון א', כי אתם עוברים את הירדן, כן, אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, אומר רש"י, והורשתם, ולא כמה פעמים הוזהרו על כך, אלא כך אמר להם משה, כשאתם עוברים בירדן ביבשה, על מנת כן תעברו. מה זאת אומרת על מנת כן? זאתי המטרה. זאתי המטרה. זאתי המטרה. אתן לכם דוגמה שלילית דווקא, שהייתה מלחמת שלום הגליל השנייה, האחרונה שהייתה כאן. אז באיזשהו שלב, כבר לא ידענו מה המטרה. אנשים נלחמו, ולא ידעו מה המטרה. מה המטרה? לתפוס את אלה שחטפו את החיילים? מה המטרה הייתה? כשאין לך מטרה, האדם מבולבלי. יש כאן מישהו שאין לו מטרה? בחיים. כולם, אין לכם, יש לכם מטרה? כשאדם יודע מה מטרתו, הוא לא מבולבל. הוא חותר להשיג את המטרה. קל וחומר, צבא. כשפתאום הצבא נלחם, הוא לא יודע בדיוק על מה הוא נלחם. אז אותו דבר היה גם מלחמת צוק איתן, האחרונה. כאילו כל הזמן המטרה הייתה לא ברורה. האם לכבוש את המנהרות? האם לכבוש את להפסיק את הרקטות, האם לכבוש את כל עזה, האם לכבוש את זה. זה קצת מבלבל, לא? מה אתם אומרים? מבלבל. סליחה שאני מחדד את זה לאקטואליה, לרלוונטיות של היום. אותו דבר לגבי ארץ ישראל. אם אתה בא לנהל מלחמה על ארץ ישראל, אתה צריך להגיד דברים ברורים, מה המטרה שלך? מה המטרה? אם אתה לא אומר את המטרה, אתה מבולבל, הצבא מבולבל, העם מבולבל, כולם מבולבלים. אתם, בסליחה, אני עובר לאקטואליה קצת. היום מדברים, לצערנו הרב, על להקים לערבים מדינה בארץ ישראל. שמעתם על הדבר? לחלק את הארץ לשתי מדינות. זאת היא המטרה. זאת אומרת, מטרת מדינת ישראל להקים מדינה למי?
פלסטין. פיקציה כלשהי. לפיקציה כלשהי. לערבים.
מטרה טובה, מה אתם אומרים?
זאת לא מטרה.
אלא מה, זה אמצעי? פוליטיקה. אתה צודק. אני מקווה ככה. אני מקווה, כי היו דברים בעולם שאפילו ראשי ממשלה התבלבלו, התבלבלו בדבר. לכן, כל אמירה צריכה שיקול הדעת. אם אני הייתי ראש ממשלה, אם תבחרו בי כמובן, אתם בוחרים? בוחרים. אין לי עוד רוב, אבל לאט לאט. הייתי אומר, מה שכתוב בתורה, זאת היא המטרה. מה כתוב בתורה? להוריש את מה?
כל.
את כל ארץ ישראל. ולמה? תשאלו אותי למה.
למה?
מסיבה פשוטה, כשאנחנו מורישים את כל ארץ ישראל, אנחנו יכולים לממש את הייעוד הקוסמופוליטי שלנו, העולמי שלנו, להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. זה מה שעמד לפני דוד המלך, שהוא כבש את כל הארץ. ושלמה המלך שבא אחריו. שהם ראו בכיבוש הארץ הם לא ראו איזה יעד כלכלי או משהו כזה, יעד מוסרי, רוחני. על ידי זה הם יכלו באמת להעיר לכל העולם, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. נברכו בך כל משפחות האדמה. אז זאת היא המטרה של אברהם אבינו הייתה. זאת היא המטרה של דוד ושלמה, וזאת היא גם המטרה שלנו, אפילו שאנחנו לא אומרים אותה, אבל זאת היא המטרה שלנו. למה זאת היא המטרה שלנו? כי כל מה שכתוב בתורה זה רלוונטי. זאת אומרת, זה לא רק היסטוריה. התורה היא בעצם קובעת לנו את כל, הכיוון העתידי שלנו. מגיד מראשית, אחרית. כל העתיד שלנו זה לא דבר סמוי, אלא כל העתיד שלנו הוא דבר כתוב מפורש בתורה. שכל, נערו אליו כל הגויים, אומר ישעיהו הנביא. מה זה נערו? אומרים כנהר, שיטפון יבואו לכאן, להתפלל כאן, לבקש ברכה מהיהודים, מהכהנים, וכל זה. למה בונים את הכבישים כרגע לירושלים, אתם חושבים?
לבית
המקדש. בטח. ראיתי איך מרחיבים את הכביש לירושלים? חבל שלא מוסיפים עוד שני מסלולים חוץ מהמסלולים האלה.
מסלולים על קווים אווירים. קווים אווירים ישר לירושלים.
כן, עכשיו ראיתי, שמתי לב. יש כבר רכבת מהירה עוד מעט. אומרים שתהיה כל כך מהירה, שאתה רק תגיד ג'ק, כבר תגיע לירושלים. מהרכבת המהירה, אתה לרכבת הקלה, ישר לכותל המערבי, זה יעבור מתחת לאדמה.
יפה שיש בין ירושלים, בין תל אביב לירושלים, כזה גובה שרכבת לא יכולה לסיים את כל העלייה. אז מגיעים
לדגור
מסוים, ואז
משם
עולים
מרדות. במעלית, איזה מדריג. מעלית, איזה מדריג. עולים במעלית. כל זה נראה לנו בשביל העכשוויות רק, כאילו לפתור את בעיות התחבורה הקיימות, והן קיימות בעין הרע. כזה, כל כך הרבה אנשים באים לירושלים. זה עוד לפני שהמיליארדים באים של הסינים וההודים וכל כך. כל הדברים האלה. אז לכן צריך לכבוש את הארץ. לא בשביל איך אומרים, תכסיס טקטיקה פוליטית או משהו כזה. ובאמת, המנהיגות שלנו צריכה להגיד דברים בהירים וברורים. להגיד לכל אומות העולם, רבותיי, הארץ הזאת שייכת לעם ישראל, כי האלוקים נתן את זה לעם ישראל. ונתן את זה לעם ישראל גם בשבילכם, לא רק בשבילנו. זה לא עומד בניגוד אינטרסים לאומות העולם, זה ההפך בדיוק, זה בא להיטיב עם אומות העולם. זה צריך להאמין, זה האמת. ולא צריך לפחד מהאמת. צריך לפתוח את התורה, את התנ"ך, ולהקריא להם, כתוב מפורש. אז נערו אליו כל הגויים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, לכל העולם כולו, זה כתוב פרק. בחזון אחרית הימים הדבר הזה כתוב. וככה צריך לדבר, ולא צריך לפחד. זה האמת, צריך להגיד את האמת. אומות העולם לוחצות עלינו? ככה אומרים, אני לא מרגיש את הלחץ. מישהו מרגיש כאן את הלחץ? יש כאלה, מי שאומר, אני לוחצים עליהם. אני צריך להפעיל לחץ נגדי. מה זה הלחץ הנגדי?
תורה.
כן, האמונה שלך. צדיק, באמונתו יחיה. אתה מאמין במשהו, אז מי שאדם הוא מאמין, אז שום דבר לא יזיד אותו. אלפי שנים אנחנו ככה. אימנו לבוא לארץ ישראל, באנו לארץ ישראל. למרות שהיינו בגלות וכל הדברים האלה. לא התייאשנו ולא זה. אז זה היה נוהג לומר הרב שיהודה, זכר צדיק לברכה, היה אומר, אסור לוותר על מילימטר אחד של ארץ ישראל. לא בגלל הפוליטיקה, אלא בגלל הייעוד שלנו כאומה. אסור לוותר על מילימטר אחד של ארץ ישראל. הוא צודק או לא? שאלו אותי, למה דווקא מילימטר? אני לא יודע למה הוא אמר שאני רוצה לשאול אותו. אפילו כאו זה אלא שום דבר. וזה נותן כוח לעמוד בלחצים. אבל אם אתה אומר, אני מוותר, אז מה אומר כאן אור החיים הקדוש? תסתכלו ב... כתוב בפסוק, ואם לא תורישו, פסוק נ"ה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו בהם מסיקים בעיניכם וסנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. אומר כאן אור החיים הקדוש, אם אתם תרצו לתת לעם זר חלק מארץ ישראל, על תנאי שיתנו לנו חלק מארץ ישראל, כאן הוא אומר את זה, כאילו אור החיים הקדוש היום קם לתחייה ואומר, אם אתם משלים את עצמכם, שעל ידי שתיתנו לערבים מדינה כאן, הם ירפו מכם, אז אומר אור החיים הקדוש, לא, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, החלק שאתם רוצים לשבת בה, על זה הם צוררים אתכם. שיטת הסלמי, מה שנקרא. כל פעם קצת, קצת, קצת. פרשייה מאוד נוגעת לימים האלה. אני מוכרח לומר שמעל מלחמת ששת הימים, ברוך השם, השם עשה איתנו חסד, והגענו לרחבי סיני, וכל ישע, ורמת הגולן, וכל זה. הערבים באופן שיטתי, ואומות העולם מגבים אותם, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, במטרה אחת, לנשל אותנו מארצנו, אבל בהדרגה. פעם בצורה של מלחמות כאלה וכן, פעם בהסכמי שלום, אנחנו אומרים, מלחמה, התכסיס הוא שלום, נעשה אתכם שלום, תנו לנו את סיני, תנו לנו את ישע, תנו לנו את עזה, תנו לנו את זה, תנו לנו את זה, תנו לנו את זה. אז חלק אומר שלום, אשיה. אותה משפחה מהצד השורים, כן, נגרש אותם בכלל לכל ארץ ישראל. אנחנו יודעים מה שהם המטרה שלהם. מתי זה ייפסק הדבר הזה? מעניין אתכם? מה? לא. מתי זה ייפסק? שאומות העולם התייאשו מלהוציא אותנו בארץ ישראל. מתי הם התייאשו?
שנהיה נחושים,
קודם כל, כשאנחנו נהיה נחושים, אז התייאשו. ב', אנחנו נקה בהם מכה כזאת חזקה, זהו, עד כאן רואים שאי אפשר על עם ישראל יותר. עם הנצח. כל זה נרמז במלחמות גוג ומגוג. ואז, אחרי המלחמה הזאת, אנחנו אומרים בקדיש, כל יום מתגדל והתקדש שמי רבה. אז החכמים, מאיפה זה בא המילה התגדל והתקדש שמי רבה? זה מיחזקאל. אחרי מלחמת גוג ומגוג, כשאנחנו ננצח את אומות העולם שיבואו לנשל אותנו מירושלים, ואני לא יודע איך זה יהיה, אבל זה יהיה. אז כל האומות העולם יגידו, התגדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, בניצחונם של ישראל, אז אנחנו אומרים לכל יום בקדיש. אנחנו מדברים על העתיד, מה התגדל והתקדש מרבה, אל תדאגו, אנחנו ננצח. שמו של הקדוש הוא התגדל והתקדש בעולם, על ידי ישועתם של ישראל, על ידי שאנחנו, כאומה, כאן ננצח. ואנחנו לא רחוקים מזה. תראו מה שנעשה היום עם איראן, עם כל הדברים האלה. זה לא רחוק מזה. שהם כל הזמן ככה עושים. מה יש לכם בבעיות? מה אתם... על מה אתם... כל העולם יושב שם, כל המעצמות, כולם, איראן. אתם יודעים למה הם יושבים שם? אתם לא יודעים למה. בגלל בנימין נתניהו. למה? מה הוא אומר? ומה הוא אמר? ומה אין לו ברכה להגיד? אם אתם לא תגמרו איתם עם האיראנים, מי יגמור איתם? אנחנו. לא, 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 לא. רק זה לא. אתם יודעים מה יקרה כאן? מהפכה עולמית? לא מוכנים לזה. אובמה, פוטין, איך קוראים לו? בצרפת כבר, אני לא זוכר, הולנד, כולם. בחלק האחורי של המוח שלהם, מה עומד? אם חס ושלום, לפי שיטתם, מדינת ישראל תיקח את השרבית לידיים שלה ותקה באיראן עם מכה כזאת חזקה, מה יקרה לכל העולם? מה יקרה להם?
חלש.
לא, פתאום מסתבר שעם ישראל הוא מעל כל זה. תראו מה זה, מדינה כזאת קטנה, 6 מיליון יהודים. מסובבים את כל העולם על האצבע. לכן המציאות הזאת, האוניברסלית, שמדבר עליה כאן, של כל ארץ ישראל בידינו, זה לא דבר תיאורטי, זה לא תרחיש שלא יהיה, זה תרחיש ממשי. זה אפשרי בדור שלנו הדבר הזה. ולך תדע, היום, במציאות שלנו, זה יכול להיות מהיום למחר. הדברים יכולים להתפתח כאן בצורה דרמטית. ואני 100% בטוח שיש תוכניות במגירה, במתכל, שאם חס ושלום נצטרך לעשות את מה שצריך לעשות, נוכל לעשות את זה. זה לא יהיה, זה לא יהיה. והם יודעים את זה, הם אותו עולם. כל זה פרשת שבוע. כל פרשת שבוע יש משהו אקטואלי לאותו שבוע. אז זה בדיוק מתאים, השבוע הזה. משניות. אני זוכר ש... הפציצו את הכור האטומי של עיראק, אז היה הלם בעולם. פתאום, באופן פתאומי, אז הרב שיהודה, זכר צדיק לברכה, נתן שיעור במוצאי שבת, והוא אמר ככה בשמחה עצומה, קרה משהו בעולם. כאילו, איזה שמחה. פשוט העולם היה בשוק. ובקרף עין, כברק עבריק, האנושות כולה הזדעזו, מה זה, יהודים? פתאום העם הזה לקח את גורלו בידו והפציץ את הכור האטומי. זה עשה, אז הוא אמר, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי, קרה משהו בעולם, בשמחה עצומה, עם ישראל... הופיע בגבורה כזאת. אנחנו בתענית, פרק ב', כן? או פרק א' עדיין. פרק... פרק שני, נכון? אנחנו עוסקים כל הזמן בתעניות, במידה ויש בצורת. סדר התעניות כיצד? מוציאים את הטבעה לרחובה של עיר, ונותנים אפר מקלה על גבי הטבעה, ובראש הנשיא, ובראש אב בית הדין, וכל אחד ואחד נותן בראשו, הזקן שבהם אומר לשניהם דברי כיבושים. מה הוא אומר? אחינו, לא נאמר באנשי נינווה, אצל יונה, וירא אלוקים את שקם ואת תענתם, אלא וירא האלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. ובקבלה הוא אומר, וקראו לבבכם ועל בגדכם. זאת אומרת, התענית צריכה להיות לא עניין חיצוני, לא לקרוא את הבגדים או משהו כזה, אבל הלב יהיה צריך להיות קרוע, כשיש בצורת ושאין גשמים ואין מה לאכול, לא רק לבני אדם, גם לצמחים, לבעלי החיים, יש סבל גדול בעולם. סדר התעניות של 7 התעניות האחרונות, כמו שלמדנו כיצד, מוצאים את התיבה, מה זה תיבה? ארון הקודש עם ספר התורה שבתוכו, לרחובה של עיר. בגמרא אמרו, למה יוצאים לרחוב? לומר, זעקנו בציניו, דיינו מבית הכנסת, ולא נעננו. נבזה עצמנו בפרסיה לפרחוב. ולמה מוציאים את התיבה לומר, כלי צנוע היה לנו, ונתבזה באבונותינו, ולכן אנחנו מוצאים אותו לרחוב. ונותנים אפר מקלה, אפר שריפה על גבי טבעה, כמו שנוהגים באבלות, כמו החתן ששמים עליו, משום שנאמר בכל צרתם לא צר, לא צר הכוונה היא לקדוש ברוך הוא. ובראש הנשיא ובראש הבדין, כלומר, שאחד מן העם נוטל מן האפר, נותן בראש הנשיא ובראש אב בית דין, במקום הנחת התפילין, כמו שעושים אצל החתן, ואינם נותנים בעצמם את האפר על ראשם, כדי שתהיה להם בושה. יתרה, שאינו דומה מתבייש בעצמו, מתבייש מאחרים. כן, מתוך חשיבותם, יש להם עוגמת נפש יותר מאחרים, שנותנים אפר על ראשם. שנתנו נקטה אפר מקלה לפי שאפר סתם משמעו אפר, וכאן צריך אפר ממש, שרוף. וכל אחד ואחד נותן בראשו מהנוכחים אפר הזקן שבהם, הוא החכם אומר לפניהם דברי כיבושין, דברים הכובשים את ליבם, להחזיר אותם למותם. וכך היה אומר, אכן הוא לא נאמר אנשי נינווה, וירא אלוקים את שקם ואת עניתם, אלא וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, מכאן שאין עסק והתענית מועלים, אלא תשובה ומעשים טובים. בקבלה, בדברי הנביאים, הוא אומר, וקראו לבבכם ועל בגדכם. וכך מעריך הזקן מדברי כיבושין, כפי כוחו עד שמכנה ליבם ומעורם לתשובה גמורה. אורות, רבותיי. אורות. קוף מם היי יישר כוח קוף מם היי עובב כבר מם היי זין, כן? ברוך אתה אדוני אלוהים ומלך העולם שהכל נהיה בדברו. סעיף קצר. על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, התגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. קודם כל צריך להבין מה זה רוח הקודש. מישהו היה לו כאן רוח הקודש פעם? לא היה לכם רוח הקודש. באופן כללי, הרב כותב, רוח הקודש זה הקדמה לנבואה, באופן כללי. זה כתוב, תפתחו בדף, אורות התחייה, בדף, צדיק זין. כאן הוא מסביר מה זה רוח הקודש. התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה עליו ולעולם תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. יתרבה בעם ישראל רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? הוא מסביר, כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במלואו, הרי רוח הקודש אשר נזדווג לישראל בתחילת מתם, ורוחך הטוב נתת להשכילם. רוח קודש זה איננו שר מבחירי האומה. בכל דור ודור יש אנשים בעלי רוח הקודש. למדבב צדיקים נסתרים בדרך כלל. זה המינימום. נפעמו לא רק בצדיקים כאלה, בכל ישרי לב, מי שיש לו לב ישר. יש לי כאן סרגל, איפה הסרגל? אתה בא, כל מי שבא אליי, אני מודד את הלב שלו, אם ישר או עקום. כל ישרי לב, האלוקים עשה את האדם, מה?
ישר.
והם ביקשו חשבונות רבים. אז בכל אדם שישר לב, מתנוצץ רוח הקודש. לפי שיעור וערך מיוחד. כל אחד לפי מידתו. מרומם ומעדנו את רוחו, רוח גדולי דעה, חכמי לב, עוסקים בתורה לשמה, גדולי הנדיבים שכל המשכת חייהם הרוחניים הוא נחל גדול של טוב וחסד וכו' וכו'. אז זה אומר זה רוח הקודש. זאת אומרת, אדם שהוא רוח הקודש הוא אדם ישר, ישר. אדם ישר, אלוקים עושה אותו ישר במידותיו, במחשבותיו, כל זה. החידוש שהוא חדש הוא אדם כללי. אדם פרטי, אדם שחושב רק על עצמו, הוא מתרחק מרוח הקודש. עד שהוא נעלמת לרוח הקודש, הוא בהסתר פנים. מישהו כאן יצא לו פעם לחשוב על עצמו משהו? חוץ ממני, מישהו כאן. ברצינות, מסכנים. כמה שאדם הוא יותר פרטי, הוא יותר פרטי, הוא מתרחק יותר מאלוקים. כמה שאדם הוא יותר כללי, הוא מתקרב יותר לאלוקים. ומה זה כללי? אתה מתייחס לזולת. כמה שאתה נכנס לתוך בועה, כמו לא מעניין אותך הסביבה, לא המשפחה, לא החברה, לא האומה, לא העולם, שום דבר, אתה מתרחק מאלוקים. וכמה שאתה יותר כללי, אידיאליסט מה שנקרא, תורם, נותן, מיטיב, כל הדברים האלה, אז אתה יותר קרוב לאלוקים, במלא חלה עליך רוח הקודש. זאת אומרת, רוח הקודש זה לא עניין פרטי. אדרבה, אדם שהוא לומד קבלה וכל הדברים האלה, הוא כל הזמן חושב רק על מי?
עצמו.
על עצמו, מבקש גם כסף. הוא צריך גם פרנסה, נכון? נכון או לא? מגיע לו? אה? יש לו רוח הקודש? לא יכול להיות לו רוח הקודש. למה? כי מה הוא?
חושב על עצמו.
על עצמו כל הזמן. אינטרסנט. מה קרה? זה מה שהרב כותב, גם נחזור לסעיף שלנו. על ידי תוספת שפע רוח הקודש, שהאדם מרבה על ידי שהוא מתחבר ועושה טוב, ואדם ישר, ואדם מגון וכל זה, באומה התגדל הקשר בין הפרטים אל הכלל. הקשר, אנחנו מתחברים, גוי אחד בארץ. הדבר הזה בא לידי ביטוי, אני לא יודע מי שהיה כאן פעם בצבא, מי שהיה בצבא כאן? בצבא רואים את זה בחוש. ראיתי פעם את חיילי צבא ההגנה לישראל. איזה רוח הקודש. וואי, וואי, וואי. כי איש אחד בלב אחד. יוצאים לקרב, למלחמות. במיוחד בקרבות, במלחמות. אתה רואה פתאום את האחדות הזו. איך כולם מחוברים.
גם באימונים.
גם באימונים. מסעות, אימונים. כל הדברים האלה. נכון, זה לא אותו רוח הקודש שאנחנו מצערים מעצמנו, אבל אתה מחובר אל הכלל.
תחנה לרוח
הקודש. אז רוח הקודש באומה, הביטוי שלנו זה היחד, שאנחנו מחוברים ביחד. שרדו בתוכן.